לפני פחות משבועיים התחילה שנה חדשה. ותמיד כשמתחילה שנה חדשה, אז לכולנו יש הרבה ציפיות. איך אומר השיר? שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה להיום. הבעיה היא שהרבה פעמים אתה מגיע לסוף השנה ומגלה שלא השתנה הרבה. היה חלומות גדולים, היה תוכניות, אבל בתכלס נשארנו פחות או יותר באותה נקודה. החג הראשון שפותח את השנה אחרי ימי התשובה זה חג הסוכות. והוא מביא איתו מתנה מיוחדת, מצוות ארבעת המינים. המצווה הזו יש בה דבר מאוד מוזר. התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כמות מרים, ענף עץ אבות. אבל דבר אחד התורה לא אומרת. מה לעשות עם ארבעת המינים האלו? בכל מצווה אחרת, התורה אומרת איך לקיים אותה. מצה, צריך לאכול, תפילין, צריך להניח. אבל תיקח את ארבעת המינים, ומה תעשה איתם? מה? הצדוקים נתנו פירוש מעניין, הם ראו את מצוות ארבעת המינים כחלק ממצוות הסוכה. כלומר, אתה צריך לקחת את הלולב, את רוג, הדס והערבה, ומהם לבנות סוכה. בעצם זה מצווה אחת. סוכה שעשויה מארבעת המינים. אבל חכמי ישראל כן ראו את הדברים כשתי מצוות נפרדות. מצוות ארבעת המינים עומדת לעצמה. לכן חוזרת השאלה, ולקחתם לכם, ואז מה נעשה איתם? נוסיף שאלה נוספת, יש דין בהלכות ארבעת המינים שחייבים להיות שייכים לך. ולקחתם לכם, אמרו רחמים משלכם. אין בעיה להניח תפילין שלקחת בהשאלה ממישהו אחר, או לאכול מצה שקיבלת ממישהו אחר. אבל ארבעת המינים חייבים להיות שלך כדי שתצא בהם ידי חובה. אתה בעצמך צריך לשים כסף ולקחת. למה זה כל כך חשוב? חז"ל אומרים דבר מעניין על ארבעת המינים. הם דומים לארבעה איברים שיש בגוף האדם. האתרוג הוא דומה בגודל גם בצורה ללב שלנו. הלולב יציב, זה עמוד השדרה. ההדס זה העיניים, העלים שלו ממש מזכירים עיניים, והערבה שהלב של הארוך יותר כמו שפתיים, כמו הפה. מה חז"ל רוצים להגיד בזה? תשובה לשאלה הזו, חברים יקרים, שבכל תחילת שנה כולנו מקבלים מתנה יקרת ערך. הזדמנות להתחדש עם ארבעת הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, עמוד השדרה, הלב, העיניים והפה, ולקבל אותם חדשים, מהקופסה, קומפלט, להתחיל איתם שנה חדשה בצורה אחרת לגמרי. מה הכוונה? בואו ונראה אחד אחד. נתחיל מעמוד השדרה, שזה הלולב. כשאומרים על אדם שיש לו עמוד שדרה, מה רוצים להגיד בזה? אדם עמוד שדרה, כוונה אחד שיש לו עקרונות. שהוא עומד על שלו, הוא לא מתכופף בקלות מכל רוח מצויה, מכל דבר שאומרים עליו. אם נעשה סקר, נשאל אנשים, תגיד, אדוני, אתה טיפוס עם עמוד שדרה שיש לו דרך, שיש לו ערכים? כל אדם יגיד, ברור. אבל האמת היא לא בדיוק כזו. אנשים מאוד מאוד מושפעים מהסביבה, ממה שאנשים אחרים אומרים, עושים, חושבים. אחד הסיפורים האהובים עליי זה על זוג צעיר שהתחתנו בעיר הגדולה, ובתום שבעת ימי המשתה הם יצאו בדרך לכפר הקטן, שם הם אמורים לגור עם חמור ומעט חפצים שהיו להם. והם עושים את הדרך, שימו לב, כשהחתן רוכב על החמור והכלה הולכת אחריהם ברגל. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו האנשים, תראו מה זה, הבן אדם רק התחתן וככה הוא מתנהג כלפי אשתו, הוא כמו איזה מלך על החמור, והיא מסכנה הולכת ברגל. אמר החתן הטרי, וואלה צודקים. ירד מהחמור ואמר לכלה, עלי, עלתה על החמור. ממשיכים לצעוד כשהיא על החמור בראש, והוא הולך אחריהם ברגל. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו אנשים, תראו מה זה. רק אתמול התחתן, וכבר הוא נותן לה כמו איזה מלכה, היא רוכבת, והוא מסכן הולך ברגל. אם ככה בשבוע הראשון לחתונה, כל החיים היא תרכב עליו. אמר החתן לעצמו, וואלה צודקים. אמר לכלה, תרדי. ירדה. המשיכו שניהם את הדרך, כשהחמור הולך בראש, ושניהם הולכים בעקבותיו ברגל. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו אנשים, תראו מה זה, איפה השכל? יש להם חמור והם הולכים ברגל? אמר החתן לעצמו, וואלה צודקים. אמר לכלה, בואי, עולים. עלו שניהם על הגב של החמור. ממשיכים את הדרך כששניהם על החמור, והחמור צעד אחרי צעד בקושי כבד, חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו האנשים, תראו מה זה, עוד שנייה, החמור נופל מסכן מת. אמר החתן, וואלה צודקים. ירדו שניהם מהחמור ולקחו את החמור על הגב שלהם. חלפה על פניהם קבוצה של אנשים. אמרו האנשים, היי, תראו, הנה שלושה חמורים. עד כאן הסיפור, שבמשפט אחד בא להגיד, שמי שמנהל את כל החיים שלו, לפי מה שאנשים אחרים אומרים, הוא יכול להיות מקסימום, אתם אמרתם. אבל זה לא סתם סיפור, זאת המציאות. היה ב-1951 ניסוי מפורסם, ושמו ניסוי הקונפורמיות. עשה אותו חוקר בשם סלומון אש, שהרעיון הוא, אדם מוכנס לחדר. על המסך מוקרנים שלושה קווים, שניים קצרים ואחד ארוך. שואלים מי הקו הארוך. חוץ ממנו יש עוד שלושה נשאלים, שכולם היו שתולים על ידי אורחי המחקר. סידרו בכוונה שהוא יישאל אחרון. שואלים את הראשון, מה הקו הארוך? באופן מפתיע, הוא אומר השמאלי, למרות שהימני הכי ארוך. שואלים את השני, וגם הוא אומר השמאלי. וגם השלישי אומר אותו דבר, ככה אמרו להם להגיד. כשבסופו של דבר מגיעים אל הנשאל האמיתי, הוא מקמת את המצח, משפשף את העיניים, אבל אומר כמו כולם, הקו השמאלי הוא הארוך ביותר. אחרי זה שואלים אותו, אבל למה אמרת את זה? אתה הרי רואה שזה לא נכון. פה עם כל מיני תירוצים, בזווית שהסתכלתי, זה היה נדמה לי. למה זה ככה באמת? יש לאדם איזה פחד. להיות שונה, להגיד דברים אחרים ממה שמקובל. תראו את התעשייה של האופנה. כולם מתלבשים בסגנון מסוים, יש איזה להיט, מותג, שהולך חזק, זה באמת שווה, זה משתלם מבחינה כספית, אבל הרבה עושים, אז זה סוחף אחריו אנשים. תראו כמה פרסומות מנסים לשכנע אותנו לעשות משהו, כי כולם עושים. מאות זוגות לא טועים, בואו תתחתנו באולמי גני השושנים. אתה יכול לראות על מכוניות את הסטיקר, כל שבע שניות נמכרת בעולם שברולט. כי מה המסר? אם הרבה אנשים עושים את זה, סימן שזה נכון, שזה צודק, שזה טוב. אבל האמת היא שונה. ספרים שלפני שנים היה במוסקבה, ברוסיה, מחסור גדול של מוצרי מזון. אם פעם מגיע משלוח של אוכל למקום מסוים, נהיה תורים ארוכים שאנשים רוצים לקנות. מעשה שהיה, אדם הולך ברחוב במוסקבה ונפתח לו השרוך של הנעל. אז הוא נעצר, מתכופף וקושר את השרוך, ופתאום הוא שם לב שמישהו נעמד מאחוריו, ומאחוריו עוד מישהו, ועוד מישהו, ועוד מישהו, תור ארוך של אנשים. ניגש אדם אל סוף התור ואומר, סליחה, מה מוכרים פה? אומרים לו, לא יודעים, אבל בוא, אתה האחרון. אומר, רגע, הוא ניגש עוד אחד קדימה. סליחה, מה מוכרים פה? הוא יודע, אבל בוא, אתה בסוף. שנייה. הוא אומר עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, עד שהוא מגיע אל הראשון. זה שקשר את הנעל, אבל כבר סיים. ועדיין הוא ממשיך לעמוד. הוא אומר, סליחה, אדוני, מה מוכרים פה? לא יודע. אז מה אתה עושה פה? אומר, תראה, האמת, הלכתי ברחוב, נפתח לי הסרוך של הנעל ונעצרתי לקשור, ופתאום נעמדו פה הרבה אנשים. הוא לא בסדר, אבל עכשיו שגמרת, לך הביתה, למה אתה כאן? אמר לו, מה? עד שפעם אחת אני ראשון בתור, שאני אפסיד את זה? מילים אחרות, חברים יקרים, זה שהרבה אנשים עושים דבר מסוים, זה לא אומר שזה נכון, שזה צודק, שזה מוסרי. יהודים מאז ומעולם ידעו ללכת כנגד הזרם. להיות כמו אברהם אבינו, שמכונה אברהם העברי. למה? חז"ל אומרים, כל העולם עבר אחד, והוא בעבר השני. תראו לעצמכם מה קורה, אם אברהם אבינו היה אומר לעצמו, טוב, מיליארד אנשים לא טועים. כנראה צריך להשתחוות לפסלים, ולשמש, ולירח. להיות אדם מאמין, להיות אדם דתי, זה אומר, לא פעם, להיות כמו אברהם אבינו, להיות מסוגל להגיד, זה לא נכון, זה טעות, אני לא מוכן להשתתף בזה. אספר לכם מקרה אמיתי, בחורה שהכרתי, היא עבדה באיזה חברה, והם הצליחו באיזה פרויקט גדול. הבוס אמר להם, מעולה, כל הכבוד. צ'ופר לכל המחלקה שלכם, ביום חמישי, כולכם יוצאים למסעדה יוקרתית על חשבון החברה. איזה כיף. יום חמישי בערב, מגיעים כולם אל מקום המפגש, ואיך שנכנסים למסעדה, מה היא מגלה? לא קשר. המקום פתוח בשבת, אין תעודת קשרות. זה הרגע מביך. מה היא תעשה? כבר הזמינו שולחן. כולם רעבים. היא הייתה הכי צעירה שם. 25. הדתייה היחידה. לאכול לא כשר, זה ודאי לא תעשה. אז אולי אני רק אזמין שם פחית קולה וזהו, אני לא אוכל משום דבר. נו, עדיין זה בעיה. רואים פה בחור דתי או בחורה דתייה נמצאים במקום שכזה. יש אנשים שבשבילם זה ההוכחה שזה כשר. הנה, יש כאן בחור עם כיפה, יאללה, אפשר לאכול. התלבדה מאוד מה לעשות. והתגברה. ואמרה להם, תקשיבו, אני רואה שלא כשר פה. מה דעתכם? יש עוד מסעדה בהמשך הרחוב, אולי ננסה שם. באותה שנייה, קמו עוד 3 אנשים מהחבורה. חילונים. אבל התברר שגם להם אכפת לאכול כשר. הם לא היו מזים לפתוח את הפה, אם היא לא הייתה עושה את זה ראשונה. אבל אחרי שהיא אמרה, אמרו, גם אנחנו מעדיפים, אם יש מקום כשר, בואו נלך. סופו של דבר, 12 אנשים אכלו בזכותה במסעדה כשרה ולא במקום טרף, כי היה לה את האומץ להגיד את הדבר הנכון. אני יכול להגיד שמניסיוני למדתי שבסופו של דבר החברה הרבה יותר מעריכה אדם שיש לו ערכים, שיש לו אמת והוא נאמן אליהם, מאשר מישהו שמתקפל, שמתכופף, שמוותר על הערכים שלו רק כי לא נעים. ספרים על מקרה שהיה בארצות הברית, על איזשהו איש עסקים שהיה לקראת חתימה של איזו עסקה גדולה. וזה היה הימים של 3 השבועות שלא מתגלחים, אבלות על חורבן המקדש, והוא נורא התלבט. מה, אני אבוא להם ככה עם זיפים? אני רוצה להראות מקצועיות, רצינות. והוא התלבט, התלבט, ובסוף התגלח והגיע למצוחצח יפה, חלק. ואז התיישבו מולו, אחד הוא אמר, אנחנו לא חותמים. אני יודע שאצלכם היהודים יש כזה כלל שבימים האלה לא מתגלחים. אם אתה לא שומר אפילו על המצוות של הדת שלך, איך אני יכול לסמוך עליך? שאתה תהיה ישר כשאנחנו חותמים איתך עסקה? לא חותמים. סופו של דבר, אנשים הרבה יותר מעריכים, אדם שיש לו אמת והולך איתה. זה עמוד השדרה. זה הלולב, המתנה הזו, שאנחנו מקבלים הזדמנות להתחדש בה. כל שנה בחג הסוכות, להיות אנשים שהולכים עם האמת עד הסוף. לא מתקפלים ולא מבטרים, ועד רבה, גאים במה שהם. הייתה לי בעצמי חוויה. לפני חודשים הגיעו אליי זוג, לא דתי, תל אביבי, הייתי אמור לערוך להם את החופה. וכשהם נכנסו הביתה, תמיד אני עושה פגישה לפני, ככה על כוס קפה, להכיר אותם, לתכנן את הטקס. החתן נכנס, מושיט לי את היד. אמר לו, מזל טוב, ברוכים הבאים. נכנסת הקלה. הפעם גם היא הושיטה יד. בדרך כלל, הן יודעות שלא, אבל היא הושיטה יד. מה עושים במצב כזה? אז יש פוסקים שאמרו שכאשר השני הושיט יד קודם, ואם אתה לא תחזיר לו יד, הוא יעלב, אז תושיט יד לאיזה לחיצה קצרה. אני נוהג בעניין הזה אחרת. ואמרתי לה, מזל טוב, תודה שבאתם, שמח לפגוש אתכם, אבל אני נוהג ללחוץ יד רק לאשתי. באותה השנייה, הסתכלת על החבר שלה, ואומרת לו, ארז, שמעת? תראה איזה יופי, אולי אתה תהיה גם קצת שומר נגיעה. אתם קולטים, גם בחורה חילונית, היא לא מקפידה על זה. אבל היא מבינה, יש פה משהו יפה. בן אדם יש לו עיקרון, צניעות, שומר את כל הכוחות לבחירת ליבו, לא מפזר, לא מבזבז לכיוונים אחרים. גם מי שלא נוהג לפי זה, יכול מאוד להעריך את זה. אז אני רוצה לסכם את הנקודה הראשונה, וזה עמוד השדרה, זה הלולב, שאנחנו מקבלים בכל שנה בחג הסוכות. איך להיות כזה, עדיין עם עמוד שדרה? אז אני אגיד לכם שני טיפים. אחד, זה כל הזמן לשנן לעצמנו. זה שהרבה אנשים עושים משהו, זה לא אומר שזה צודק, שזה מוסרי, שזה חכם, שזה לפי ההלכה, שזה מתאים לי. טיפ שני, זה לזכור את הסיפור הבא. אמיתי לגמרי, מרגרט תאצ'ר הייתה ראש ממשלת בריטניה במשך 3 קדנציות, 11 שנה. באנגליה מקובל שפעם בשבוע יש לראש הממשלה מפגש עם המלכה אליזבת, כדי לעדכן אותה במה שקורה ברחבי הממלכה. לשמוע את הצעתה אם צריך. כל יום שלישי, 7 בערב, אז מרגרט תאצ'ר הייתה מתייצבת בארמון בקינגהם למפגש עם המלכה. יום שלישי אחד היא מגיעה, והיא מסתכלת על המלכה ופשוט חושכות עיניה. היא שמה לב שהיא והמלכה לבושות בדיוק, אבל בדיוק את אותה סמלה. הבנים שביניכם פחות יבינו מה הבעיה, בוא, אנחנו כל שבת באים לבית כנסת, כולם יראים אותו דבר, נכנסיים שחורים, חולצה לבנה. אצל נשים זה עובד קצת אחרת. ועבורה זה היה פשוט מבוכה איומה, היא והמלכה, כמו שתי ילדות תאומות בני 6, שאמא שלהם הלבישה להם אותה סמלה, אותה גזרה, אותה צבע, אותו סוג של בד. מביך! טוב, אתם יודעים שם באנגליה, לא כמונו הישראלים, יש להם טקט, מנומסים, היא לא אמרה אף מילה. איכשהו המשיך את הפגישה, אבל כשהיא חזרה למשרד שלה, היא שלחה שליח בהול אל הארמון, ואמרה, אני מבקשת להתנצל על המבוכה שנגרמה היום למלכה, בזה שהיה לנו את אותה סמלה, אני אתן הוראה לצוות שלי, שיוודאו תמיד לפני, שמה המלכה תלבש, שיהיה סמלה שונה. תוך זמן קצר, הגיעה תשובה קצרה מהארמון. תשובה ששאירה את ראש ממשלת אנגליה פורת פה. נאמר שם, אין צורך. המלכה לעולם לא שמה לב מה אנשים אחרים לובשים. המשפט הזה, חברים יקרים, משפט מדהים. מי שהיא מלכה או מלך, וכל ישראל הם בני מלכים, לא צריך להיות אכפת לו מה אנשים אחרים לובשים, עושים, אומרים, הוא צריך להיות אמיתי, צריך להיות עם לולב, עם עמוד שדרה. עד כאן המתנה הראשונה. המתנה הראשונה שאנחנו מקבלים בחג הסוכות, הזדמנות להתחדש בפתח של שנה חדשה, זה האתרוג. והאתרוג, כמו שאמרנו, זה הלב. לב חדש. הלב זה המנוע שדוחף אותנו קדימה, שחווה, שמרגיש, שמתחבר, וגם שמסוגל לקלוט ולהרגיש מה שנמצא מבחוץ. אנשים אחרים, מה שעובר עליהם. מעשה שהיה כך היה. סיפור אמיתי, שמעתי מיהודי מירושלים, על אבא שלו. הוא אמר, אבא שלי, במשך שנים, היה לו מנהג, כל בוקר היה כמוקדם, היה מגיע לבית הכנסת, תפילת ותיקין עם הנץ החמה, ושם הוא היה מכין בסוף התפילה כוסות אל האנשים. קר בחורף, קר, היו כמה שנשארו להגיד 2 מקרא ואחד תרגום, חוק לישראל. הוא היה מכין כוסות לכל אחד מהנוכחים. זה היה תפקידו במשך 35 שנה. אבל הוא הזדקן, חלה, לא היה יכול להמשיך יותר. הוא פנה לבן שלו ואמר לו, בני, אתה יודע שכל יום הייתי מכין לאנשים כוסותי, אני לא יכול להמשיך. אני מבקש שמעכשיו אתה תמלא את מקומי. אמר לו הבן שלו, אבא, בשמחה אני אעשה את זה. אבל יש דבר אחד שאני חייב לשאול אותך. משהו שיושב לי על הלב כבר המון שנים. אתה יודע, אבא, שכל השנים האלה אנשים מדברים עליך מאחורי הגב, כמה שאתה קמצן? כן, קמצן. למה? כי תמיד כשהיית עושה כוסותה לאנשים, היית עושה רק חצי כוס. אנשים אמרו, מה זה חצי כוס? מה זה הקמצנות הזאת? מה זה, בא לעשות כוסתה שלמה, להוסיף עוד קצת צבע, עוד קצת מים? מי עושה חצי כוסתה? אמר לו אבא שלו, בני, אני אגלה לך עכשיו סוד שלא גיליתי לאף אדם בעולם. אבל עכשיו כשאני מעביר לך את התפקיד, חשוב שתדע. באמת, אין לי בעיה לעשות לכולם כוסתה שלמה. בשמחה, מכל הלב. אבל אני יודע דבר אחד. סביב השולחן שם, ישבו גם שני אנשים מבוגרים, מאוד קשישים, שעכשיו, בגלל הגיל, הידיים שלהם קצת רועדות. ואני ידעתי שאם אני עושה כוסתה שלמה, מה שיקרה? שבן אדם מחזיק את הכוס, ועד שלא רועדת. וזה נשפח, וזה חם, לא נעים. אז אמרתי, מה אני אעשה? אולי אני אעשה לכולם כוסתה שלמה, ולשני אלה חצי כוס? זה הכי מעליב. אני עדפתי כל השנים האלה, לעשות לכולם כוסתה, חצי כוסתה. ואני ידעתי שמדברים עליי מאחורי הגב, כמה שאני קמצן. אבל לא רציתי שיהיה כאן מישהו שיתבזה, כי עכשיו אל עת זקנה, הוא לא מסוגל להחזיק אפילו חצי כוסתה. לא עבר הרבה זמן, ואותו יהודי נפטר מן העולם. ואמר לי הבן שלו, אבא שלי, לא השאיר אחריו הרבה, לא וילה, לא מכונית, לא כסף. אבל הסיפור הזה על חצי כוסתה, זה הדבר הכי יקר שהוא השאיר לי. אני שמעתי ממנו את הסיפור הזה, והבטחתי להעביר אותו הלאה. מה זה נקרא לב יהודי? מה בן אדם עושה כדי שמישהו אחר לא ייפגע? כמה בקלות היום אנשים עוקצים, מעליבים, חנים מישהו בשם, יורדים עליו, בצחוק! תראו מה בן אדם עושה, איזה רגישות, לשים לב שמישהו לא ייפגע. אחד האנשים שהיה אלוף בדבר הזה, היה צדיק הירושלמי, רבי אריה לוין. אתם מכירים את השם. הוא היה יום אחד בבית, ופתאום דפיקה בדלת, מישהו נכנס בסערה, רבי אריה, יש לי בשורה נפלאה. שלמה, שהיה מאוד חולה, ברוך השם, הניתוח עבר בשלום, הרופאים אומרים שהוא יחיה. רבי אומר לו, תודה, ידידי היקר, איזה בשורה נפלאה, אני כל כך דאגתי לו, ממש שימחת את ליבי. היהודי הולך. עוברות שתי דקות, שוב דפיקה. מתפרץ בן אדם פנימה, רבי אריה, אני חייב לספר לך משהו. שלמה, אתמול היה ניתוח שלו, ברוך השם, עבר בטוב, הרופאים אומרים שהוא יהיה בסדר. רבי אריה אומר, באמת? איזה בשורה שחיינו וקימנו, הודו להשם כי טוב, ישועת השם כהרף עין, ממש מודה לך שבאת. הוא הולך. אחרי 3 דקות, מגיע השלישי. רבי אריה, אני מגיע עכשיו מבית חולים, אני חייב לספר לך משהו. וגם פה, רבי אריה מתפעל, מתרגש. אחרי השלישי הגיע הרביעי, והחמישי, והשישי, והשביעי. כולם אותו סיפור. שלמה, ניתוח, הכל בסדר. בכל המקרים, רבי אריה, עם אותה תגובה, מה אתה אומר? איזה בשורה, אני כל כך שמח. הבן של רבי אריה, שנמצא שם בבית, לא מבין. מה? הבנו, שלמה, הכל בסדר, קדימה. מה? הולך פה. אומר, אבא, אתה יכול להסביר לי מה קרה פה עכשיו? אמר לו, אבא שלו, תראה, אותו יהודי שהגיע שביעי כדי לספר לי, למה הוא בא? כי הוא רצה לשמח אותי. מהו השם? שהיה מישהו שרץ קצת יותר מהר ממנו והגיע לפניו. למה אני צריך לאכזב אותו? רק בגלל שמישהו אחר עקף אותו. אז נתתי לו את ההרגשה הטובה. את הסיפור הזה על רבי אריה לוין, שמעתי לפני הרבה שנים בתור ילד. וחשבתי לעצמי הרבה, האם גם אני מסוגל? יום אחד נקרתה לידי ההזדמנות. זה היה חודשים. הזמינו אותי לאיזושהי הרצאה ברמת גן, מוצאי שבת, אולם מלא אנשים. אני מסיים את ההרצאה, יורד מהבמה. אני רואה איזו אישה אחת הולכת אחריי. אני הולך, והיא בעקבותיי. עצרתי. אני מסתובב אליה. אני רואה אישה מבוגרת. ניגשת אליי עם חיוך גדול על הפנים, ואומרת לי, שלום לך תלמידי. אומר לה, שלום גם לך. הייתי עכשיו בהרצאה שלך, וכל כך נהניתי. אני זוכרת איך לפני הרבה שנים אתה היית תלמיד שלי, ועכשיו אתה גדלת ואתה עושה הרצאות. איזה נחת הייתה לי. אני מסתכל על האישה הזאת, ואומר לעצמי, בוא נמי זאת, בחיים לא ראיתי אותה. אני מנסה ככה לגשש, את יכולה להזכיר לי? כמובן, אתה לא זוכר לפני 38 שנה, כשאתה היית גר בחיפה, אני הייתי המורה שלך לבולאות. זה מה שהיא אמרה. אתם שואלים מה זה בולאות? גם אני שאלתי את עצמי, מה זה? אז מי שלא יודע, פעם לפני שהיה וואטסאפ, היה אימייל. לפני שהיה אימייל, שלחו מכתבים בדואר. מעטפה, בול, לפעמים זה היה מגיע. הדואר היה פעם כל כך חשוב, שהיה שר בממשלה, שקראו לו שר הדואר. היה מקצוע בבית ספר, שקראו לו בולאות. עכשיו, כל זה מאוד יפה, אבל הוא לא יכול להיות נכון משלוש סיבות. האחד, בחיים לא גרתי בחיפה. שתיים, לפני 38 שנה, הייתי אולי בפעוטון, אין סיכוי שהייתה המורה שלי. שלוש, גם אני לא ידעתי שיש מקצוע שקוראים לו בולאות. נו, מה עושים במצב כזה, אה? האם אומרים לה, אני מצטער גבירתי, אבל נראה לי שאת מתבלבלת, החלפת אותי במישהו אחר? באותו רגע, נזכרתי בסיפור על רבי אריה לוי. ואמרתי לה, המורה, תודה רבה. איזה כבוד בשבילי שמורה ותיקה כמוך באה לשמוע אותו. אני חושב שכל המורים צריכים ללמוד ממך. כל החיים לשמוע, ללמוד, להתקדם, להתפתח. אחרי 5 דקות נפרדתי ממנה. יצא עם חיוך מאוזן לאוזן. אין לי ספק שכשהגיע הביתה, נכנסה ואמרה, חיימקה, אתה לא תאמין את מי פגשתי היום. לא שיקרתי, אבל נתתי לבן אדם הרגשה טובה. תראו, מישהו מספר לך בדיחה. תקשיב, אחי, יש לי בדיחה, מה זה מצחיקה? איך שהוא מתחיל את הבדיחה, אתה מזהה, אתה כבר מכיר אותה מזמן, וחוץ מזה, היא לא מצחיקה. האם אתה אומר לו, אחי, בוא, זה בדיחה לתשעה באב. מישהו שואל אותך, קניתי פה חולצה, חבל על הזמן, מה דעתך? את מסתכלת חושכות עינייך. שואלת אותה, כמה עלה? מבצע 290 שקל, זה היה ב-90% הנחה. את אומרת לעצמך, די. אולי לערב שבת ארגון, לצבוע את הקיר בסניף, הייתי הולכת עם דבר כזה. מה זה צריך? מה אומרים לה? תראו, זה לא מסובך. אפשר במילים, נגמור בן אדם, לצחוק עליו, לקטין אותו, לדרוך עליו. אבל אפשר להיות עם האתרוג הזה שאנחנו מקבלים. עם לב יהודי שמרגיש, שאכפת לו, ויודע להגיד את המילים הנכונות. יודע לתת הרגשה טובה למישהו אחר. סבל לכם רק עוד סיפור אחד. שבוע שעבר הייתה הלוויה של יהודי יקר מירושלים, ושמו צבי נוימן. לא הכרתי אותו. אבל בהלוויה הבן שלו סיפר כך. לאבא שלנו הייתה מגדניה. חנות למאפים, בורקסים, קורסונים, עוגות. הרבה ירושלמים מכירים מגדניית נוימן. במשך שנים הוא טיפח את המגדניה, וזה גם היה הפרנסה שלו. יום אחד אבא מגלה שבעבר השני של הכביש נפתחה מגדניה מקבילה. אותם מוצרים, אותם דברים בדיוק, בצד השני של הכביש. בא פה מישהו, לוקח לו את הלקוחות, לוקח לו את הפרנסה. תגידו, איך בן אדם מרגיש במצב כזה? מה הוא עושה? סיפר הבן, זה מה שאבא שלי עשה. עוד באותו יום, הוא עבר את הכביש, נכנס למגדניה השנייה, ניגש למנהל עם זר פרחים ביד. אמר לו, מזל טוב, ברכות על העסק החדש. תקשיב, לא פשוט להקים עסק. אני אומר לך מניסיון. אבל מה שאתה צריך, עצות, מידע, כל דבר, אני פה בצד השני של הכביש. אל תהסס, אני פה לשירותך. מדהים, אה? זה יהודי פשוט לירושלים, שיש לו לב, לב יהודי, לא עושה חשבונות, טובתי, משתלם לי, נגדי. הקדוש ברוך הוא מפרנס כל אחד. אתה תעשה את המצווה שלך, לעשות חסד, לעזור, זה האתרוג. זאת המתנה השנייה. אז אם דיברנו על הלולב, שזה עמוד השדרה, להיות עם עקרונות ולשמור עליהם, המתנה השנייה זה הלב, זה האתרוג. מה נשאר לנו? בקצרה, עוד שתי מתנות. הדס זה העין. העלים של ההדס נראים ממש כמו העיניים שלנו. וזה נוגע לשאלה, עם איזה מבט, עם איזה עיניים אנחנו מסתכלים על העולם. יכולים להיות שני אנשים עם אותה סיטואציה, כל אחד רואה דברים אחרים. דוגמה, זה המוצאי חג הפסח. הרב מרדכי אליהו היה בדרך חזרה לביתו, והוא עבר ליד מאפיית אנג'ל. מי מכם שיודע, מאפיית אנג'ל במוצאי חג הפסח נראית כמו ג'ונגל. המוני אנשים שצובעים על הפתח לקנות את הלחמניות הראשונות, את הפיתות. איזה יהודי שהתלווה על הרב אליהו, רואים שם את התור ככה יורד מהמדרגות עד הרחוב. הוא אומר, הרב, תראה מה זה יהודים. ככה מתנהגים. איזה זללנות, איזה גרגרנות. מה, אנשים לא יכולים לחכות עד מחר בבוקר, יגיע לחם לחנויות, יקנו נורמלי. ככה יהודים מתנהגים? ככה. אמר לו הרב אליהו, לא. תראה מה זה יהודים. כל כך הם אוהבים לחם, ואף על פי כן, שבוע שלם לא נגעו אפילו בפירור. אתם מבינים? שניהם ראו את אותו דבר. שאלה אם אתה רואה פה חבורה של זללנים וגרגרנים, או להפך, תראה מה זה יהודים, שבוע שלם פירור, הם לא נגעו, למרות שהם כל כך הרבה אוהבים לחם. יש נטייה לאנשים למהר לחרוץ דין. אתה רואה משהו? בא לך לפתוח באש. אבל צריך להזכיר לעצמנו, אנחנו לא יודעים את הסיפור המלא. ולפעמים מספיק פרט אחד כדי לשנות את התמונה. מקרה אמיתי, זה היה ברכבת. עולה שם אבא עם ארבעה ילדים. איך שנכנסים פנימה? בלגן אטומי, רעש, צעקות, רבים, זורקים אחד על שני דברים. ואנשים מתרגזים. אנחנו פה שילמנו כסף, רוצים לנסוע בשקט, לפתוח את הלפטופ, לקרוא עיתון, לישון. מה זה? ומה שהיה הכי מכעיס, אבא שלהם יושב על הספסל ככה שקוע במחשבות, לא אומר להם מילה. אנשים חושבים לעצמם, זה הילדים שלו, שיקח אחריות, מה זה? בסוף אחד האנשים לא מתאפק. ניגש אליו ואומר, אדוני, אתה שם לב מה קורה עם הילדים שלך? אולי תגיד להם איזה מילה? מפרים פה לכולם. אותו בן אדם היה נראה, כאילו קיץ מחלום. הוא אומר, אוי, אני מצטער, אני לא שמתי לב. פשוט, אנחנו חוזרים עכשיו מבית חולים, ואשתי, האימא של הילדים, נפטרה היום בבוקר אחרי מחלה ארוכה. אני לוקח אותם עכשיו הביתה, בפעם הראשונה, הם עוד לא עיכלו את מה שקרה. באותו רגע, היה דממה בקרון של הרכבת. וכל אותם אנשים שעד לפני שנייה רצו לזרוק מהרכבת, אותו ואת הילדים שלו, שתקו. פתאום הם הבינו שעד שאתה כועס עליו, אולי אתה צריך לרחם עליו. אולי אתה צריך לשאול, אדוני, אולי קרה משהו? אפשר לעזור? אספר לכם דוגמה אחת, שתמחיש לאן אנחנו צריכים לכוון את המבט שלנו. תראו, אישה קמה בבוקר, שבת, אומרת לבעלה מזל טוב, קיבלתי צירים, זה החודש התשיעי, אבל אני רואה שיש לו קצת זמן, צירים עוד לא דחופים, לך לבית כנסת, תחזור לפני סוף התפילה, אנחנו ניסע לבית חולים. אבל אני הולך לבית כנסת, מתפעל שחרית, קראת התורה, במוסף אחרי קדושה, מוריד תטלית ומקפל כדי לקחת את אשתו לבית חולים. הוא רואה בזווית העין, בקצה בית הכנסת, עומד עוד מישהו וגם הוא מוריד תטלית. מיד חולפת לו מחשבה בראש. לא יאמן מה זה אנשים. לא יכול 10 דקות לחכות עד שתיגמר התפילה. מה, הריח של השניצלים שאשתו עשתה מגיע לו עד לפה? מה זה, בני אדם? לא משנה. הוא ממהר, אשתו מחכה, מקפל את הדברים, רץ הביתה, נכנסים לרכב, נוסעים לבית חולים. את מי לדעתכם הוא פוגש בחדר לידה? את הבן אדם השני, שגם הוא הגיע עם אשתו. עכשיו, מה שמדהים, חברים, בסיפור הזה, הרי אותו אחד עושה בדיוק את מה שאתה עושה. למה אתה עושה? אשתי, פיקוח נפש, בית חולים. למה הוא עושה? שניצלים, אורז, תפוחי אדמה. ריבונו של עולם, אתם עושים את אותו הדבר. אנחנו, תקשיבו לי טוב, אלופים ולדון לזכות את עצמנו. האם אפשר משהו מזה להפנות גם החוצה? לזכור שאנחנו לא תמיד יודעים את כל הסיפור, אנחנו לא יודעים מה עבר על אנשים, עם מה הם מתמודדים. זה ההדס, זאת המתנה השנייה, העיניים, שאיתם אנחנו מסתכלים על העולם. הדבר האחרון, חברים יקרים, וזה המתנה הרביעית שבה נחתום, זה הפה, שזאת הערבה שהעלה שלה דומה לפה. קיבלנו כלי נשק גרעיני, עם עוצמה גדולה, מוות וחיים ביד הלשון. אפשר עם מילים להרים בן אדם, לתת לו כוח, ואפשר לרסק אותו לחתיכות. בשאלה היא, איך אנחנו בוחרים להשתמש בכלי הזה? אחד הסיפורים המעניינים היה על שתי חורות, ישבו באוטובוס. אחת אומרת לשנייה, את לא תאמיני מי התארסה אתמול. אומרת לה מי? אומרת לה, שיראל. שיראל, עם מי התארסה? אומרת לה שם, אלון, די. האמת אני דווקא מכירה אותו קצת, וגם אותה. כשחושבים על זה, למה זה לא נראים מתאימים? היא כזאת בחורה תוססת, חברותית, מדברת. הוא כזה שקט, מופנם. איזה מוזר. בחיים לא הייתי חושבת, זה ממש לא מתחבר. פתאום, מרגישה איזו תפיחה על הגב. מסתובבת. יושבת מאחוריה איזו אישה מבוגרת. ואומרת לה, תודה רבה. תודה, על מה? אני במקרה, האמא של אלון. ושמעתי עכשיו את השיחה שלכם. האמת לא ידענו את כל זה. אבל עכשיו שזה מה שאת אומרת, אנחנו נעשה הכל בשביל לעצור את השידוך הזה. זה לא מתאים, אני לא אתן לזה לקרות. תודה רבה לך. היא קמה מהמקום ומתחילה לצעוד לכיוון הירידה מהאוטובוס. שתי הבחורות מסתכלות אחת על השנייה באלם. אוי ואבוי, מה עשינו? צדר, דיברנו, אנחנו לא כזה מכירים אותם. ואנחנו יודעות מה מתאים, מה לא מתאים. אבל עוד שנייה התרד מהאוטובוס והרסנו להם את העתיד. את האהבה, אוי ואבוי, מה נעשה? אותה אישה בוגרת מתקדמת אל הדלת, ואז בשנייה האחרונה, לפני שהיא יורדת, היא מסתובבת ואומרת, האמת היא שאני לא האמא של החתן, אבל יכולתי להיות. אני לוקח את הסיפור הזה לתשומת ליבנו, איזה כוח אדיר יש למילים, לשפה, ללשון שלנו. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במילים. אנחנו יכולים לברוא עולם במילים וחלילה להחריב אותו, ובטח היום עם הרשתות החברתיות, עם אמצעי התקשורת שכל כך פשוט להפיץ מסרים ודברים שיכולים גם מאוד מאוד לפגוע. אני אוסיף פה עוד משפט אחרון על הפה, על הערבה, שכתוב בספר הזוהר. הזוהר אומר שכמו שחמור להגיד דברים רעים, מדבר לשון הרע על מישהו, כך חמור שיש לאדם דברים טובים והוא לא אומר אותם. יש לי איזה מילה טובה, מחמאה, איזה דבר של חיזוק להגיד למישהו. אבל אני שתקתי, אני לא אמרתי, כי סתם לא נעים לי וזה חמור מאוד. דברים טובים צריך להגיד אותם, מחמאות, חיזוקים, אנשים כל כך צמאים לזה. זאת הערבה, הפה החדש שאנחנו מקבלים, משתמש נכון בנשק הגרעיני הזה שקיבלנו. אז אם נסכם, חברים יקרים, דיברנו על כך שבפתח של שנה חדשה, אנחנו זוכים להתחדשות בארבעת האיברים המרכזיים שלנו. מקבלים כלים חזקים כדי שהשנה הזאת תהיה טובה יותר. לולב שזה עמוד השדרה, לעמוד על שלנו, להיות נאמנים לדרכנו. אתרוג שזה הלב, מרגיש, אוהב, אכפת לו. הדס שזה העיניים. עם איזה מבט מסתכלים על העולם? בעין רעה או בעין טובה? הדבר האחרון זאת הערבה, שזה הפה. איך משתמשים בפה שלנו? לדברים רעים או לדברים טובים? האם אנחנו משתמשים באנרגיה הזאת כדי לחזק, כדי לתת כוח, או חלילה להפך? אומרת לנו התורה, ולקחתם לכם ביום הראשון. בשנה החדשה, כל אחד לוקח לעצמו את ארבעת המינים, את ארבעת הכלים חדשים, זה חייב להיות משלך, מכסף שלך, אתה לא יכול להשתמש בשביל מישהו אחר. להשתמש בעמוד השדרה, בלב, בפה, בעיניים שלך, אבל לעשות את זה בצורה נכונה. יגיד יהודי, אבל מה לעשות? כבר שנים, אני חוזר על עצמי, אני לא מצליח להשתנות, להתקדם, אומרים לו, תסתכל על מצוות ארבעת המינים. אנחנו לוקחים אותם ומה עושים? מנערים. אתה מרגיש שאתה ישן? אין בעיה, תנער את עצמך. עכשיו בפתח של שנה חדשה, שתזכה בעזרת השם. להתחיל אותה עם ארבעה כלים חזקים, כך שתהיה טובה, מתוקה ומוצלחת. תודה רבה לכם, שנה טובה.